הזה, שמי שעושה דבר לא טוב, הוא עלול להיות הראשון שייפגע ממנו, ואם הוא לא נראה ראשון שייפגע, זה עוד לא אומר שהוא לא ייפגע הכי הרבה. יכול להיות שכרגע הוא לא נפגע, אבל אחר כך הוא ייפגע הרבה. אם כן, החוכמה מה אומרת? חטאת, תתכונן לזה שאתה תיפגע מזה. החוכמה לא מתעסקת בדין, ולפיכך החוכמה אמרה, חטאים תרדף רעה, כי אין החוכמה משפט החוטא, רק כי הרע שהוא בעולם ירדוף את החוטא. היא מגדירה את זה. אבל הנבואה, זה היה הדרגה השנייה שהופיעה. מה אמרה הנבואה? חוטא מעונשו, הנפש החוטאת היא תמות. אבל הנבואה שהיא מצד מידת הדין, אמרה נפש החוטאת היא תמות. אמנם, כן, הסברנו כי הנבואה זה ראיית האמת, האידאל הגדול האלוקי, המוחלט, לפי האידאל הזה, אז באמת אין מקום לחטא בעולם העתידי השלם, האידאלי, אין מקום לחטא, אין מקום לרע, אין מקום לחוטא. לכן, לשיטתה של הנבואה, הנפש החוטאת היא תמות. כן, אנחנו נמצאים בספר בסוף פרק ראשון של נתיב התשובה, דף קוף נון. סוף פרק ראשון של נתיב התשובה בנתיבות עולם, דף קוף נון. אם כן, עכשיו המהר"ל הסביר חוכמה, הסביר נבואה. אנחנו עכשיו עוברים לתורה. אמנם כאשר שאלו התורה חוטא מה יעשה, השיבה התורה כי יש תיקון אל החוטא, להיות מסתלק מן החטא על ידי קורבן. עד עכשיו לא שמענו תיקון. החוכמה לא אמרה תיקון, כי החוכמה אומרת מה שיש עכשיו, כרגע במציאות, אדוני, חפרת בור, תיפול בו. נבואה מסתכלת על האידאל השמימי, אין מקום לחוטא בעולם שלי. יופי. עכשיו אנחנו מגיעים לתורה. תורה, תורה זה כבר הדרכה לאדם. זה המטרה של התורה. התורה נותנת יד לאדם ואומרת לו, לך אחריי. כן. ודאי, ודאי, כי התורה היא גם נבואה וגם לא מנותקת מן המציאות. זה הסוד של התורה. דיברה התורה כלשון בני אדם, אבל התורה קדמה לעולם. אז תחליט, התורה קדמה לעולם או התורה בתוך העולם? התורה קדמה לעולם, בתוך העולם, ומדריכה את האדם הנמצא בעולם לאידאל היותר רחוק. לכן התורה יודעת לתת פתרון לחוטא. שאלו התורה חוטא מה יעשה? ישיבה התורה כי יש תיקון אל החוטא, להיות מסתלק מן החטא על ידי קורבן. כי הקורבן הוא השווה גם כן אל השם יתברך, כמו התשובה, שהרי נקרא קורבן. כי מי שמביא קורבן אל אחד, הוא שב אליו להידבק בו, מצד שהוא מקריב אליו קורבן. וכאשר הוא שב אל השם יתברך, אחר שהיה מתרחק ממנו יתברך על ידי חטא, יש כאן כפרה וסילוק עוון. המהר"ל הסביר עכשיו את סוד הקורבן, שזה באמת לא כל כך פשוט להבין מה זה קורבן, איך זה בדיוק עובד. אז המהר"ל אומר ככה, שבעצם החוטא התרחק, הוא רחוק ממי שברא אותו. למה? כי כדי להיות קרוב אל הבורא צריך להיות שייך אל הטוב, כי הבורא הוא טוב, טוב ומטיב לכל, ומי שלא נוהג בטוב אז הוא כמובן לא שייך למחיצתו של מי שהוא טוב. מי נמצא במחיצתם של אנשים טובים? אנשים טובים. אז אם כן, על ידי שאדם חטא הוא התרחק. עכשיו מה הוא צריך לעשות? להתקרב. אבל הוא מתבייש, הוא לא מבין איך עושים את זה בכלל, איך אפשר להתקרב, איך עושים. אז אומרים לו, בוא אנחנו נסביר לך איך עושים. משל, אם הדבר דומה לאחד שפגע בחברו, אני מה לעשות? אתה יודע מה? קנה לו מתנה קטנה. אבל הוא לא צריך מתנה, הוא לא צריך. כן, המתנה זה לא בשבילו, המתנה זה בשבילך. תירוץ ללכת אליו. נכון, אתה מתבייש ללכת אליו, כן, בסדר, אז תמצא סיבה ללכת אליו. מה? אני לא מתנה. אני הבאתי לך מתנה. דרך אגב, רציתי לבקש סליחה. כלומר, כל עניין הקורבן זה לאפשר לאדם התקרבות. זה העניין של הקורבן. קורבן מקרב. אבל זה לא סתם פטנט ותחזיס, כמו שעכשיו אמרתי. זה הבנה שלב א', זה הרבה יותר עמוק מזה. כי הרמב״ם מסביר בהלכות בית הבחירה שאדם לא מביא את הקורבן סתם. כדי להביא קורבן אתה צריך להגיע לבית המקדש. טוב, למה? כי שם שוחטים? לא, כי משם יצאת. ככה כתוב ברש"י, עפר מן האדמה, שהאדם נברא מן האדמה של המזבח, וגם ככה כתוב ברמב״ם בהלכות בית הבחירה, שיסודו של האדם הוא משם. אז כשאדם הביא קורבן הוא חוזר לעצמו, הוא טייל בכל העולם כולו, לא רק במובן הגיאוגרפי, כי כידוע כל מי שמטייל בעולם באופן גיאוגרפי הוא לא רק מטייל באופן גיאוגרפי, הוא הולך לחפש את עצמו. יש מחפש את עצמו במזרח, יש מחפש את עצמו במערב, יש מחפש את עצמו בצפון, יש מחפש את עצמו בדרום, יש מחפש את עצמו לא יודע איפה. מחפש, איפה אני נמצא, איפה אני. ובסוף אומרים לו, בוא נראה לך, דע מאין באת ולאן אתה שב. אז קורה אצל אדם דבר מאוד מיוחד, הבאת הבהמה אל המזבח זה הבאת האדם אל עצמו. אדם ממקום כפרתו נברא, אומר הרמב״ם בהלכות בית הבחירה, ומסביר על פי זה מדוע אסור לשנות את המזבח ממקומו לעולם. כי אם אתה תזיז את המזבח ממקומו, כשאדם יביא את הקורבן הוא לא חוזר לעצמו. עכשיו זה הרבה יותר מובן, התורה באה ואומרת לאדם תיקון, חוטא זה סוטה, כידוע. חוטא, להחטיא את המטרה. סטית. תיקון מסלול. תחזור למקום שממנו באת. מי מרגיש? הגוף שלך מרגיש, הנפש שלך מרגישה, הנשמה שלך מרגישה, כולך מרגיש. זה היה הסוד של בית המקדש. אדם שבא לבית המקדש והביא קורבן, הוא יצא ממנו שונה. הוא לא אותו בן אדם. אנחנו היום, אין לנו את החוויה הזאת. אבל זה קצת מסודו של בית המקדש. לכן התורה, שהיא יודעת את הסוד הזה, כי התורה קדמה לעולם והתשובה קדמה לעולם. עכשיו אפשר להבין שהתורה יודעת איך להדריך את האדם. האדם לא היה מודע לזה. תפוס בן אדם, תגיד לו מאיפה נבראת, חדר לידה. מה אתה שואל, זה בית חולים? אחד בהדסה, השני בשער הצדק. לא, אתה לא שואל, זה לא מה שאני שואל אותך. מאיפה באת? כן. רצית להגיד משהו?
אני אומר שזה הנקע,
כשאנחנו
חוזרים על ידי הקורבן, אני אומר, קל וחומר,
אני
בתשובה
צריך
להרגיש את זה.
חכה. חכה. קל וחומר זה נכון מבחינת האמת. השאלה, האם למה יישא האדם מרגיש את זה? כי הרבה פעמים אחרי המעשים נמשכים הלבבות. שהספר החינוך הוא מסר את הנפש לברר לאדם שאל תחשוב שהחיים זה תיאוריה. אתם יודעים שזה כל הסוד של ספר החינוך. חיים זה לא תיאוריה. זה גם מבחן מעשי. כדי לקבל רישיון נהיגה אתה צריך ללמוד תיאוריה ואחר כך מבחן מעשי. יודע את כל התמרורים, בסדר, בסדר, כנס לאוטו, עובר בעצור, שורף רמזור אדום, לא עוצר בצומת. נו, ומה קרה? למדתי את התמרורים. כן, אבל אתה לא יודע איך זה נראה במציאות, התמרורים האלה, חביבי. נכשלת במבחן מעשי. אז כל ספר החינוך זה זה. נכון, אתה צודק, זה יפה. אני יכול במחשבה לחזור אל האמת, ואל השורש, ואל המקור הפנימי שלי, ואל נקודת המוצא הנשמתית. שמענו. שמענו. בוא נראה. לכן אנחנו באנו לעזור לך. קורבן זה יד או שתת יד לאדם. אם אתה מצליח בלי קורבן, אשריך. אתה יודע מה? נבדוק אותך. מתי? 2000 שנה לא יהיו קורבנות. בוא נראה אותך. אין בית מקדש, אין קורבנות. קדימה, חבוד. הנה. כן.
למה דווקא ספר החינוך? מה, זה כתוב בהקדמה או משהו?
ספר החינוך? הוא לא מפסיק לדבר על אחרי המעשים נמשכים הלבבות. מה אתה שואל? למה זה דווקא מוכן?
לא, למה לא שולחן ערוך?
כי השולחן ערוך לא עוסק. השולחן ערוך עוסק בפסיקת ההלכה. שולחן ערוך השאיר.
גם הרי שהחיים הם לא
תיאוריה. מה?
זאת אומרת, זה גם הרי שהחיים הם לא תיאוריה, מה קורה?
נכון, אתה צודק. רק מה שאני, אז אני מסכים איתך. מה שאני אומר זה באמת שולחן ערוך, אתה צודק. רק ספר החינוך אומר את זה כבירור. הוא כל הזמן מסביר לך. למה אתה צריך את זה? כי אחרי המעשים נמשכים הלבבות. למה אתה צריך לעשות מצווה כזאת? כי אחרי המעשים נמשכים הלבבות. זאת אומרת, הוא מסביר לך את הפואנטה שיש בזה. אתה צודק. העובדה שאצלנו שולחן ערוך על השולחן, זה סימן שאי אפשר בתיאוריה. יש הרבה שרצו לטעון שבתיאוריה אפשר להיות אדם טוב. כן, אנחנו רואים. התיאוריה נכשלה, כי אין דבר כזה, צריכים מעשים. אז אם כן, שאלו את התורה, מה?
מעשים מדויקים.
מעשים מאוד מדויקים, ודאי. ודאי מעשים מדויקים. אם כן, דיברנו עכשיו על הקורבן. זה הדרכה של תורה. ודבר זה מצד התורה. ולמה התורה היא זאת שמסוגלת לתת את ההדרכה הזאת לאדם? כי מצד התורה יש לאדם סילוק מן החטא. מפני שהתורה היא שכל נבדל מן הגשמי. וכל חטא בשביל שהיה נמשך אחר הגשמי. ולפיכר מצד התורה השכלית, יש תקנה אל החוטא, לצאת לאדם מן החטא, הדבק באדם מצד הגשמי. ולפיכך אמרה תורה יביא השם והתכפר, כי כאשר מקריב אדם קורבן, מקריב עצמו אל השם מתברך, כפי אשר נתרחק מן השם מתברך. כלומר, לתורה יש מבט גבוה. אתה אדם לא יודע איך לצאת מזה כשאתה חוטא. זה הבעיה הכי גדולה של אדם אגב החוטא, שהוא לא יודע איך לצאת מזה. למה? כי באותו רגע שאדם חוטא, יש עימום אורות. הנשמה היא כבר לא יכולה להאיר כמו שהייתה מאירה לפני כן. אז אדם לא יודע איך לצאת מזה. צריך תורה, כנר מצווה ותורה אור, לחזק את המציאות האורית שבנשמתך. לתת לך את הכוח לראות מעבר למקום שבו אתה נמצא. אדם שחוטא הוא במבוך, לא רואה, איך יוצאים מפה? באה התורה, אומרת בוא, לך אחריי. אני יודעת איך יוצאים מכאן. למה? כי אני אף פעם לא יצאתי, לא נכנסתי למבוך הזה. זה נקרא שהתורה יותר שכלית. אדם שחוטא הוא מיד פחות שכלי. יבואו ויגידו לי, זאת אומרת, יש הרבה אנשים שהם רשעים עם מלא שכל. כן, איזה שכל? שכל לרע, לא שכל לטוב. אז אם כן, איך יוצאים מזה? איך יוצאים מן המבוך הזה? איך יוצאים מן ההתמכרות אל החטא? צריך ללכת למקום שלשם החטא לא מגיע. אף על פי שהתורה היא תורת האדם. דבר מאוד מיוחד התורה. התורה זה הצד הטהור שבאדם שתמיד נשאר טהור ואף פעם לא מתקלקל. כלומר, יש האדם במציאותו שיש בו עליות וירידות. לפעמים טוב, לפעמים רע. אבל התורה זה נשמת האדם בתארתה המתמדת. בלי שאף פעם האור הזה מתעמם. לכן היא מסוגלת להדריך את האדם. כי האדם קשור אליה, והיא יכולה לנווט אותו, כי היא עדיין תורת האדם, אבל שאף פעם לא נתמת. לכן אמרו חכמים, דברי תורה אינם מקבלים טומאה. מה רצו לחדש? זה מה שרצו לחדש. כמו שהאש היא אף פעם לא מקבלת טומאה. כה אמר השם, התורה היא כמו אש, אף פעם לא נצמת. זה אם כן החלק באדם שתמיד נשאר בתאורתו, לכן היא יכולה להדריך את האדם. זה נקרא שהתורה היא שכלית והאדם לא שכלי לגמרי. כי כשהוא פועל בתוך העולם, יש דברים שהוא לא רואה, שהוא לא חש. אז ממשיך המהר"ל ואומר, ולפיכך, בקצת קורבנות כתיב, ונפש כי תקריב מנחה. ודרשו זיכרונם לברכה, למה כתוב ונפש כי תקריב מנחה? למה לא כתוב אדם? אלא כאילו מקריב את נפשו. ונפש כי תקריב. זאת אומרת, מצד האמת בקורבן העיקר זה שאתה מקרב את נפשך. כן.
עושה פה כאילו הקבלה בין התשובה לקורבן, שזה כאילו שבירת הרוח, כמו שתשובה זה...
לא, כרגע הוא לא מדבר על התשובה, כרגע הוא מדבר על מדרגת התורה שנותנת לאדם תיקון. והקורבן הוא זה שמאפשר לאדם קרבה מחדש.
מצד זה שהוא
כאילו מקריב את עצמו. מצד זה שיחד עם הקורבן הוא מביא את עצמו. זה מה שהסברתי קודם. האדם הולך לפייס את חברו, כדי לפייס אותו מביא מתנה. הוא לא רוצה, לא צריך מתנה. זה פירוט. הרבה פעמים אתה רוצה לגשת למישהו, אז אתה מוצא תירוץ. שלום, כן. שכחתי איפה הכתובת שלך. ולכן באתי לשאול אותך, איפה אתה גר? זה מעניין. טוב, אני אגיד לך איפה אני גר, כן. אבל איך הקרה? חוץ מזה, אם כבר הגעתי אליך, במקרה כמובן, כי שכחתי את הכתובת שלך, אם כבר הגעתי אליך, אני רציתי לבקש ממך סליחה על זה שאתה זוכר, לפני חודשיים קצת רבנו. כן. לא שאני באתי בשביל זה כמובן, לא באתי בגלל שרבנו, לכן שכחתי את הכתובת, אז באתי לשאול מה הכתובת שלך. דרך אגב, אני מבקש סליחה. זה קורבן. זה העניין, זה מה שהתורה מסבירה. ולפיכר בקצת קורבנות כתיב ונפש כי תקריב. ודרשו זיכרונם לברכה כאילו הקריב את נפשו. ולפיכך על ידי הקורבן מקריב עצמו אל השם יתברך. המטרה זה שאתה מקרב את עצמך יותר ממקרב, מקריב, מעלה. כפי הריחוק שנתרחק ממנו על ידי החטא. וזה מדויק בכל קורבן וקורבן. כמה קורבן מקרב אותך חזרה. לכן, הקורבן משתנה מחטא לחטא. כי יש בכל קורבן את הסוד המתאים לקרב אותך לפי מידת התרחקותך. ולכך התורה שהיא שכל נבדל לגמרי, יש לאדם תקנה להסתלק מן החטא על ידי התורה. כי התורה החזיקה ראש בזמן שאתה התבלבלת ונכשלת, ואתה כבר לא יודע את הדרך אל המקור, אל הראשית. התורה מחזיקה ראש, אומרת לך, בוא לכאן חזרה חביבי. איך עושים? איבדתי את הדרך. בוא אני אסביר לך איך עושים. לך, תביא בהמה זו עולה, בהמה זו אשם, בהמה זו חטאת. ככה תמצא את הדרך חזרה אל המקור. ולא היה תקנה זאת אל החוכמה. החוכמה לא יכלה להציע דבר כזה, שהיא חוכמה בלבד, שאין החוכמה הנהגה הנבדלת לגמרי מן הגשמי. החוכמה היא בתוך המציאות, לכן היא לא יכולה להגיד לאדם איך לצאת מן המבוך של המציאות. כמשל המפורסם של הרמח"ל עם המבוך. אנחנו בתוך העולם במבוך. הוא מסביר שם. גן כזה שלא יודעים איך להגיע. ואם לא תקבל מישהו שידריך אותך, אתה בטוח שאתה בכיוון הנכון, ודווקא כשאתה פונה מינה, זה מרחיק אותך מהמטרה. אז החוכמה, כן, זה נקרא להיות ריאליסט, אגב, החוכמה. היא לא תגיד לך איך לצאת מזה. הנה עובדה. ככל שאנחנו יותר ריאליסטים, אנחנו יותר מסתבכים. מה קרה? יש מנתחים, מנתחי מצבים, מבינים, חכמים, ביום ובלילה, לא מצליחים לתת פתרון. למה? כי הם בתוך המבוך. להיות מציאותי, זה הכוונה, אני בטל למציאות. מה זה אדם מציאותי? בטל למציאות. אז אתה רוצה לצאת מזה? מן התסבוכת? ודאי שלא. לכן החוכמה אין לה פתרון. שאלו את החוכמה, חותם העונשו, אין לי פתרון. הסתבכת. אני רק אגיד לך שאתה תלך לאיבוד, מה אני יכול לעשות? ולא היה תקנה זאת על החוכמה, שהיא חוכמה בלבד, שאין החוכמה הנהגה הנבדלת לגמרי מן הגשמי. היא לא נבדלת מן הגשמי. כמו שהיא התורה, שהיא שכל נבדל לגמרי התורה. והיא תמיד נשארה עם ידיעת האמת המוחלטת. היא תמיד יודעת למה אתה שייך באמת. היא תורה לך את הדרך איך לחזור לשם, לא כן החוכמה. וכן אין הנבואה השגה נבדלת מן הגשמי. כלומר, הנבואה גם היא לא יכולה לתת פתרון. למה?
כי
העולם האידיאלי, ואם אתה מוריד את הנבואה למציאות, גם היא לא מנותקת מן הגשמי. למשל, הנביא בא ואומר לדור שלו, יהיה חורבן. מה זאת אומרת יהיה חורבן? כן. זה מה שאני רואה, אני רואה חורבן. יהיה חורבן בית המקדש. מה, אפשר למנוע את זה? לא יודע, בשמיים רואים חורבן. איך אפשר למנוע את זה? אין מה לעשות. יהיה חורבן. זה מה שאומר הנביא. הוא לא נותן דרך. כל הזמן, מה עושה הנביא? מוכיח. המצב קשה. בתחילת ספר ישעיה. הוא מכנה את ישראל קציני סדום ועמורה. זה מה שאני רואה. מה אני יכול לעשות? כולו שלמונים. זה מה שאני רואה. בסדר, איך יוצאים מזה? לא יודע. אני בנבואה רואה עולם אידיאלי, מסתכלת במציאות, הפוך לגמרי. אם כן, נו. אין מקום למציאות כזאת שהיא הפוכה מן העולם האידיאלי. אתמול כבר אמרנו שנבואה זה מידת הדין. זה או מה שבשמיים או מה שבארץ. בשמיים אי אפשר להמשיך כך. בארץ, נו. אין פתרון. וכן אין הנבואה השגה נבדלת מן הגשמי, ולפיכך מצד אלו שתי מדרגות, כלומר חוכמה ונבואה, אין כאן סילוק חטא, אשר הוא החטא, מה שהיה החוטא נמשך הגשמי. כלומר, אף אחד אין לו הדרכה פה, איך להוציא את האדם ממדרגתו הנפולה. לא, זה התורה. אבל התורה, הנה מה שאתה אומר, אבל התורה שהיא שכל נבדל מן הגשמי לגמרי, כלומר היא אף פעם לא בטלה למציאות, היא החזיקה ראש אפילו בתוך הבוץ, אישם עם החוטא בזן שהוא חוטא. היא אף פעם לא הפכה להיות משהו אחר. היא אמת נצחית, אבל בתוך העולם. אבל התורה שהיא שכל נבדל מן הגשמי לגמרי, לכך מצד מדרגות התורה יש כאן סילוק חטא אל האדם שהיה נמשך אחר הגשמי. כלומר, התורה נותנת לאדם אחיזה תמיד בטוב. כי לכך טוב נתתי לכם, תורתי אל תעזבו. מה הכוונה? הכוונה שתדעו לכם שאם תהיו אחוזים בתורה או חזים בה, זה כמו אדם שבאמצע הים, העיקר שהוא מחזיק את החבל. אז לפעמים הוא מצליח לשחות, אבל לפעמים גלים באים עליו ושוטפים אותו. אם הוא קשור לחבל, הוא יצא מזה. אם הוא עוזב את החבל, הוא בבעיה. לפעמים הוא מצליח להתגבר על הגלים, אבל לפעמים הגלים מתגברים עליו. צריך אחיזה. זה הדבר המיוחד שיש בתורה. שאומנם התורה נראית כאילו שמדברת על ענייני העולם הזה, שאברהם רוכב על החמור, והוא שמע נוטע עצים, וזה מדבר עם אנשים, וזה נראה כאילו העולם הזה רגיל, וכל כולה אחיזה בעולם האמת. כל כולה קדושה וטהרה. כל כולה הראש למעלה מכל הגלים. תמיד. לכן היא תיתן לאדם הדרכה. כן.
קורבן,
כי הוא
מכיר את עצמו
לשם באחרי,
אם אין
אדם
מכיר קורבן ללא שום,
ללא שום
כוונה,
קורבן ללא שום כוונה, זה לא קורבן.
לא תשובה?
ודאי שלא, צריך להגיד וידוי. הוא צריך לסמוך את ידיו על הקורבן. וכל מי שהיה מביא קורבן, הכהן היה קודם כל מדבר איתו. שלום, שלום. איך הוא אומר לך, שימו? טוב, מה באת? לא יודע, אמרו לי להגיע לכאן. אתה יודע לאן הגעת? לא יודע, אמרו לי, לך שם, תעלה, הגעתי. טוב, הגעת לבית המקדש. כן? טוב, מעניין. אז מה אתה עושה עם הכבס הזה? סתם, מטייל. טוב, שב, שב. בוא נדבר איתך קצת. כל אדם שמביא קורבן, קודם כל נפגש עם הכהן. הרי האדם צריך את להקדיש את הבהמה לשם אותו קורבן. הוא צריך להגיד בהמה זו חטאת. ודאי שלא. אם הוא יגיד בהמה זו עולה, אומרים לו, אבל אתה חייב חטאת, חיללת שבת. מה עולה? לא יודע, לא יודע. מישהו אמר לי עולה, חטאת, לא יודע בדיוק מה זה. אז בוא נסביר לך, אדוני חביבי, בוא, שב, שב. תירגע. אתה יודע מה זה שבת? לא. אז נסביר לך מה זה שבת. לכהן יש את כל הזמן שבעולם. בטח. מה, אתה חושב שהוא עם כרטיס? יורו משפטיך ליעקב ותורתיך לישראל. מה עושה כל היום? הוא מדבר עם אנשים. זה העבודה שלו. שחיטה זה לוקח שנייה. זה לא עיקר העניין שלו. ולפיכך, החוכמה הייתה אומרת, חטאים תרדף רעה. כי ראוי על החוטא הרע. כי דבק בו הרע. ורודף אחריו הרע. זה החוכמה אומרת. ככה החוכמה רואה מה שקורה לחוטא, אף על גב שלא הייתה גוזרת משפטיו לגמרי. לא גוזרת דין החוכמה, היא רק אומרת מציאות. רק שמתחייב אל החוטא הרע. אבל הנבואה שהיא מצד מידת הדין הייתה מחייבת משפט החוטא לגמרי מכל וכל, כי הנבואה לא סובלת חוטא, היא לא סובלת עולם כושל. לכן מה אמרה נבואה? למות. לומר נפש החוטאת היא תמות. אבל כאשר שאלו לתורה השכלית הנבדלת מן הגשמי, התורה אומרת יביא קורבן ויתכפר מחטאו, כי התורה מדרגה פשוטה בלי סיבוכים, בלי קלקולים, אמת מוחלטת פשוטה, חובקת עולמות. האדם מן הגשמי, היא תוציא את האדם מנפילתו הגשמית, ובזה הוא סילוק החטא כמו שהתבאר. ולבסוף שאלו להקדוש ברוך הוא חותם העונשו, והוא יתברך אומר יעשה תשובה ויתכפר. וביור זה שמצד כי הנמצאים כולם תלויים בו שווים אליו, כלומר כולם שווים אל השם כי כולם באים ממנו, כל הנבראים שווים אליו. השאלה אם שווים מרצון או שווים בעל כוחם, זה ההבדל. אבל הקדוש ברוך הוא זה אבא שיודע שהבנים שלו יחזרו אליו.
אבל בסופו של דבר נהיה שיהיה בסוף את זה הוא
כולם.
כולם. בחיים?
כבר שאלה אחרת שאלת.
זאת
אם לא מחיים, אז לאחר מיתה. אבל כולם. למה? כי הוא המקור. לאן תברח? אתה יודע לברוח לאיזשהו מקום מחוץ לכל? זה מה שהוא מסביר. וביור זה שמצד כי הנמצאים כולם תלויים בו שווים אליו, כי כן הנמצאים שווים אל השם יתברך, זה חוק בבריאה, כי אין להם קיום בעצמם, כולם כל הזמן חיים וקיימים ממנו, אז כולם שווים אליו, כולם שווים אל הראשית. וזה החוטא כאשר הוא פורש מחטאו ושב אליו יתברך, השם יתברך מקבל אותו, כי זה חוק בריאתו, כי זהו מצד מידת השם יתברך שהוא מקבל כל הנמצאים שהם שווים אליו. הבהמה שווה אל השם קורבן, הכל שב אל השם כי הכל מתחיל ממנו והכל חוזר אליו. רק שלאדם יש את הזכות המיוחדת לעשות את זה מרצון, מתוך חייו, על ידי חייו, בחייו, כי זהו מצד מידת השם יתברך שהוא מקבל כל הנמצאים שהם שווים אליו. ולאחר הקדוש ברוך הוא אומר יעשה תשובה ויתכפר, יעשה תשובה ויתכפר, הכוונה שיענה לחוק בריאתו, כי מצד השם יתברך החטא מסתלק, לא שייך. כמה שתתרחק מהשם אתה עדיין מאוד קרוב אליו, כי האין סוף הוא הכל. אז כמה אדם יכול לברוח מן האין סוף? אין סוף לא, אבל האין סוף הוא גם שם. זאת אומרת לעולם אין ניתוק, כי גם מי שמתרחק באינסוף הוא עדיין כלול באינסוף. ויש, יפה מאוד. ויש לרחל, יש לך להבין עוד בעניין זה, כי אפשר לפרש יותר. זה דברים מאוד עמוקים, אומר המהר"ל. נכון, דמיונות? אתה צודק. החוטא הוא מדמיין שהוא יתנתק. ולכן הרב קוק כותב באורות התשובה שאין דבר שיותר מונע את התשובה מלחשוב שהתשובה זה דבר קשה. את קלות התשובה. אין יותר דבר. לא. האדם צריך לדעת את קלות התשובה. זאת אומרת, שאתה תמיד שם. אתה תמיד בפנים. הקושי זה לחשוב שאתה רחוק, התרחקת, התנקת, נקת. נו, מה נעשה עכשיו? אנחנו מנותקים. לא, אתה לא מנותק. כי גם מה שתתרחק, אתה בתוך כלול עדיין בתוך אינסוף. כשהוא נמצא, ברוך כבוד השם ממקומו. איפה מקומו? בכל מקום. אז אתה תמיד במקום שלו. נכון מאוד.
וממך מכל חיים יימצא.
נכון. טוב, שבת שלום.
שבת שלום.